טויף. בוקר טוב. אמר לנו אם כן אדמור הזקן בפרק למד א', לפני פרק למד ב', שהערכנו בו, בוקר טוב, שהערכנו בו הרבה ביום שישי, שהיכולת להתמודד עם כל הקושי בעקבות הסוגיה של טמטום הלב שאנחנו מדברים עליה בפרקים האחרונים, היא שהוא יבין שמרירות הנפש ממילי דשמיא אינה שווה עצבות, אלא בדיוק הפוך. העצבות היא יסוד האפר, היא מפילה, היא גומרת, והמרירות היא הפעלה, היא מתפעלת. היא מביאה לשמחה, שהיא השמחה המרכזית שבכוחה הוא יכול לתפקד, שגופו נבזה ונמאס בעיניו, הוא מבטש אותו, כל יסוד הביטוש של הפרקים האחרונים, ושמחתו היא שמחת הנפש לבדה. והשמחה היא בצאת הנפש האלוקית מהגלות ומהשוויה שלו. וכך הוא חי את השילוב הזה, שהוא כל הזמן באמת, הוא זה הנפש הבהמית, אלוקי נשמה שנתת בי. אבל הוא יודע שהנפש האלוקית, האין סוף שלו, יוצא מגלות ומשוויה, כמו בבית האסורים, בריחיים שדיברנו, וזאת שמחת הנפש האמיתית שלו. על ידי זה אמר לנו התניא בפרק למד ב', ניתן להגיע בדרך ישרה וקלה, להבנה הגדולה של ואהבת לרעך כמוך, והערכנו הרבה בסוגיה הזאת בפרק למד ב'. את השמחה הזאת ממשיך לברר התניא בפרק למד ג', ונדמה לי שהבירור הוא לומר את הדברים בצורה הפשוטה שלהם, שנותנים אבל את הצד השני. אם השמחה שהיא השמחה של הנפש, לא שמחת הגוף, הגוף נבזה בעיניו, נבזה בעיניו נמאס. וכיוון שהוא נמצא בביטוש, ונבזה בעיניו נמאס לכלפי עצמו, זה בכלל לא מפריע לו, כמו שתיארנו על הנשמה ועל האיברים. הוא לא מרגיש שהוא פגוע מזה שהוא מחליט לטפל באצבע שלו ולהקות בה, מפני שהיא עושה נמק ליד. הוא לא מרגיש שזה כואב לו בשם האצבע. הוא מבין שזה מה שצריכה הנפש האמיתית שלו. הוא מבין שזה מה שהוא צריך בחיותו. ואז הפוך, ליבו יוצא מהגלות והשוויה שהוא היה יכול להיות בהם בגלל איזושהי מוגלה באצבע. הוא יודע להוציא אותה, הוא מכיר בה, הוא רואה בה משוקץ ומתואב ומנובל וכו', כמו שתיארנו. הוא לא נבהל מזה בכלל. הוא יודע. הוא יודע שהנשמה ניתנה בו, הוא אמנם האצבעות. אבל הוא לא האצבעות, הוא האין סוף, הרבה יותר מהאצבעות, והשמחה היא שהאצבע לא מפריעה לאין סוף להתגלות. כאשר זה מתברר, אומר התניא, כדי להבין את עומק השמחה הזאת, צריך להבין לא רק מה קורה לי בשמחה הזאת, שהיא עומק מושג התשובה, זוכרים? תשובה שהנפש שווה למקורה. זה תורת השם תמימה משיבת נפש, הנפש עצמה שווה. אלא חוץ מהשמחה הגדולה שמתרחשת לי, הוא פתאום מבין איזו שמחה מתרחשת עכשיו לקדוש ברוך הוא. כשהוא יקלוט את שני הדברים האלה ביחד, הוא יקלוט את מושג השמחה. פרק למד ג'. עוד זאת, תהיה שמחת הנפש האמיתית, ובפרט כשרואה בנפשו בעיתים מזומנים שצריך לזכחה ולהאירה בשמחת לבב. לזכך ולהאיר אלה שתי פעולות של אש. להאיר זו פעולה שנשמעת מאוד חמודה, פוזיטיבית. לזכך זה נשמע קצת יותר קשה. אבל אלה שתי הפעולות. אזי, אגב רק שמן זית זך יכול להעלות נר שהוא תמידי. הזכות הזאת היא גם לדוח. מור דרור, שהוא הדבר הראשון בבשמים, נקרא מריי דחיה. שדחים אותו. זך, בארמית זה דח, לדוך במדוכה. עוד זאת יהיה שמחת הנפש האמיתית, ובפרט כשרואה בנפשו בעיתים מזומנים שצריך לזכיחה ולהעירה בשמחת ליבה. אזי יעמיק מחשבתו ויצייר בשכלו ובינתו העמקה במחשבה, עד כדי שזה יהיה לפניו כציור, וינסה לצייר את זה. כל הפעולות הנפשיות מקודם, קראנו להן בלעז, בהיום, פסיכרמה. תוציא את עצמך, אבל הפעם הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, תצייר. תצייר את מה שהעמקת במחשבתך, תעביר לציור, ושכלו, קודם כל, בשכל, זה השם הכללי של השכל, של החשיבה, של הכל ביחד, ובינתו. תתבונן בזה. תשווה בין בינה. עניין ייחודו יתברך האמיתי. כלומר שהקדוש ברוך הוא יחיד. ומה פירוש ייחודו יתברך האמיתי? לא שהוא אלוה יחיד, לא זה הפירוש אין עוד מלבדו, אלא שמה? שאין עוד יש. אין שום יש בכלל מלבדו. אין אלא הוא. מה שתמיד אנחנו מבררים הולך להתברר עכשיו בפרק שלנו בהיסודיות שלו.
מה ההבדל בין אין עוד מלבדו ואין עוד יש מלבדו?
אין עוד מלבדו בפשטות פירושו, אין עוד אלוה מלבדו. הוא האלוה היחיד. זה מה שאמרנו בדיוק, זה ההסבר. כן, כן, בדיוק. אין עוד יש, אין שום ישות. כן, כן. בדיוק. אין עוד, אין כאן כלום. אין ישות. עניין ייחודו יתברך האמיתי, איך הוא מגדיר את זה בכמה משפטים יסודיים בודדים שאנחנו בתוך התניא מכירים, אבל כאן הוא נותן להם את המקום. איך הוא ממלא כל עלמין, עליונים ותחתונים. אני קודם כל אקרא את השורות, ואז אנחנו נתייחס לפת פת, בעזרת השם. ואפילו מלוא כל הארץ על ליזו הוא כבודו יתברך. וכולה כמי כלא חשיב ממש. והוא לבדו הוא בעליונים ותחתונים ממש, כמו שהיה לבדו קודם ששת ימי בראשית. וגם במקום הזה שנברא בו עולם הזה, השמיים והארץ וכל צבעם, היה הוא לבדו ממלא המקום הזה. וגם עתה כן הוא לבדו בלי שום שינוי כלל. מפני שכל הנבראים בתהילים אצלו במציאות ממש לאט לאט. עניין ייחודו יתברך האמיתי חזרה א', איך הוא הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין עליונים ותחתונים. ממלא כל עלמין, נזכיר לנו פירושו שבכל דבר החיות, אם הדוגמה שלנו תמיד זה האדם, אז אצל האדם יש את הנשמה שהיא בעצם משהו שאני לא יכול למקם אותו, נכון? להגדיר אותו. אנחנו קוראים לזה, זה לא חיות פנימית, זה לא עובר באצבע לפי גודל האצבע או לפי צורך התאים או הדם או הגידים או הנימים של היד או האף, נכון? זה סובב כל עלמי. הרופא לא יכול לתפוס את הנשמה. אני לא יכול לעצור את הפסקתה, כי אף פעם לא יכולתי לזהות את התחלתה. זה האין סוף שלי. זה בחינת סובב. סובב במילים של תורה נקרא כבוד השם. מלוא כל הארץ כבודו פירושו מקיף. אבל כשאני עושה מקיף ועוד עושה את זה עם הידיים, אז בטעות יכולים לחשוב שמקיף הכוונה היא 100 מטר גובה על כל הספקטרום. לא. מקיף פירושו לא ניתן לתפיסה. אבל בבחינת סובב, כמו הנשמה, זה נותן את החיות. ממלא כל אלמין פירושו, איך זה מחיה וממלא כל גוף. זה מחייב וממלא את הכוס הזאת, זה מחייב וממלא את האצבע הזאת, בנשמה שלי עכשיו באדם, זה מחייב וממלא את האף, את העין, בכל מקום, האור הזה הגדול ממלא כל עין. עכשיו, החיות הזאת של ממלא מוגבלת לפי כוח הקיבול של אותו גוף. עליונים ותחתונים, מה ההבדל בין עליונים ותחתונים? מפרק המדגימל, אגב, אנחנו מתחילים להיכנס לתחילת המראה לכיוון התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. זאת, אלה הסוגיות, ששם נגיע בפרק המדבר עוד מעט. אלה הסוגיות עכשיו. ושם עוברים השמחה האמיתית של הנפש. מה זה נקרא עליונים ותחתונים? התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מבחינת המלוא כל הארץ כבודו, מבחינת הסובב כל עלמין, אין עליון ותחתון. זה רק מושג שלנו. בסדר? מבחינת הסובב כל על מן עצמו, מה פירוש עליון ותחתון? אני אשר לא שניתי, השווה ומשווה, קטון וגדול. כל החלוקות הן שלנו. אז מה פירוש עליונים ותחתונים? נתאבה להיות לו דירה בתחתונים. עליונים ותחתוניים, הכוונה היא כמה החיות של הממלא גלויה. למעלה, 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 בעולמות מלאכיים גדולים, ההבנה בממלא, היכולת של הדוקטור הרוחני בהבנת הממלא כל על מין למעלה, היא כמו ההבדל בין הדוקטור שיודע לראות את הצילום שלי לביני פה. אני רואה את הצילום הזה ומבחינתי זה שחור עם כל מיני פסים לבנים, ומבחינתו יש כאן יד ברורה לחלוטין, היא אפילו מדברת. הוא מריח, הוא רואה את השערות, הוא יודע מה כתוב שם, הוא יודע הכל. ברמה של הממלא. ככל שזה עליון יותר, שוב בטעות תמיד אני עושה עם היד כאילו זה מעלית. העליון יכול להיות בכלל לא קשור למה שאנחנו אומרים. אלא ככל שזה עליון יותר, הכוונה היא חסום פחות. נגלה יותר. אז אם כן, עניין ייחודו יתברך האמיתי, א', איך הוא ממלא כל עלמין. זאת אומרת, מלכותך מלכות כל עולמים. מה שהזיז הזה של המפתח פועל, קיים, יש, זה מפני שהוא ממלא כל עלמין. ההבדל בין זה לבין המלאך מיכאל והמלאך גבריאל ושר הפנים, הוא בכמות העליונים והתחתונים בנגלות של זה. הקיבול, בדיוק. היכולת לראות את זה. אבל מעבר, בוקר טוב, אבל מעבר לממלא כל עלמין, זה תמיד אנחנו אומרים, זה היסוד האחד, היסוד השני שהרופא תמיד אנחנו אומרים בממלא כל עלמין, הדבר הראשון שהרופא צריך לדעת, שאפשר לנתח את האצבע. הדבר השני שהוא צריך לדעת, זה שמחר הוא יוכל לדעת מידע יותר גדול ממה שיש לו היום, גם הוא גאון. והדבר השלישי שהוא צריך לדעת, שני אלה שייכים לממלא. והדבר השלישי שהוא צריך לדעת, זה שגם מחר וגם אחרותיים וגם אחרי מחרותיים הוא לעולם לא ידע את עצם החיות של הנשמה. כלומר, הוא מצד אחד תאב דעת ומשוכנע ביכולתו לדעת, הוא יודע את חסכו בידיעה ויודע שהוא יכול להוסיף, והוא יודע את אי הידיעה את הסובב. אם הוא שכח את אי הידיעה את הסובב, הוא הופך מרופא לבורא, ואז הוא סכנת העולם. אז אם כן, השלב הבא, זה אחרי שאיך הוא ממלא כל עלמין, עליונים ותחתונים, אנחנו בכוונה מדברים על כל מילה, ואפילו, חוזרים לנשמה, לסובב, מלוא כל הארץ הלעיזו, הוא כבודו יתברך, מעבר לממלא, כל מה שמקיים פה זה רק כבודו, הכל זה הוא, לא רק בכלי הקיבול כמו שאתה מבין, במה שלא יכול להתאפס, במקיף. וכולה כמי כלא חשיב ממש. וכל מה שיש לפניו לא נחשב ממש. וזה בכלל לא סותר את זה שלפנינו, בעינינו, מה שהוא מבקש מאיתנו, זה שבמפתח הזה אני אקיים מצווה. שבעץ הזה אני אעשה פעולה. כאן זה יש מאין, הדברים הידועים. ואנחנו יודעים כולנו שהכל בעצם אין מי יש. בסדר?
למה מדגיש את המילה
איך?
למה
הליזור, הליזור תמיד מתאר איזה משהו כאילו הכי נמוך. הליזור. האיש הלז. ואפילו מלוא כל הארץ הליזור, שבא הממלא כמעט, לא כמעט, ממש לא מתגלה כביכול. לכן נקרא העולם הזה, העולם הזה, איך הסברנו כמה פעמים את המושג? כשאומרים זה, זוכרים? כשאומרים זה בעברית מתכוונים להגיד הנה, זה אלי וענווהו. אז מה אומרים כשאומרים העולם הזה? אומרים תראה כמה זה נעלם. תראה איזה מין עולם, הכל נעלם. זה, אני יכול להראות לך שאני יכול להראות לך כלום. זה העולם הזה. כמו שילד אומר, זה. אני יכול להראות לך את היעלמות. ואפילו מלוא כל הארץ הליזור כבודו יתברך. וכולה קמי כלא חשיב ממש. והוא לבדו, הוא בעליונים ותחתונים ממש, כמו שהיה לבדו קודם ששת ימי בראשית. בעברית פשוטה, אל תראה שום דבר פה במציאות כיש. כל מה שיש אבל, הרי אני לא יכול להיות. מה, אם אני מחזיק 60 בניינים על הגב, אז זה משפיע לי על הכתפיים. משהו זז בכל זאת. והוא לבדו הוא בעליונים ותחתונים, ממש. כמו שהיה לבדו קודם ששת ימי בראשית, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה אותו הוא מי שנברא העולם. וגם במקום הזה שנברא בו עולם הזה, מה שנקרא חלל פנוי, גם במקום הזה שנברא בו עולם הזה, וכאילו הוא צמצם מפה את הופעתו, גם במקום הזה שנקרא עולם הזה, כאן אני נעלם. הזה עולם, זה. השמיים והארץ וכל צבאם, כל זה העולם הזה, היה הוא לבדו ממלא המקום הזה, בבחינת ממלא כל אלמין. אבל איך יכול להיות? הרי לא היה פה שמיים וארץ וכל צבאם. כשיש צבאם אני מבין מה זה ממלא. כל מה שאתה מבין, הכל לא קשור לא לממלא ולא לסובב, שאתה לא מבין. היה הוא לבדו ממלא המקום הזה, וגם אתה כן הוא לבדו בלי שום שינוי כלל. כלומר, מה שאתה רואה כאן לא משנה שום דבר באמת הממשית הזאת, למרות שיש גם ראייה אחרת. הראייה האחרת זה אל דעות השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לך לראות את הדברים מדעתך התחתונה מלמטה, כאילו הכל יש, והוא נתן לך האדם להכיל את הבנת אי ההבנה עד להגיע לממשות שלה. וכשתגיע לממשות שלה, לכאורה הדברים האלה שייכים לשאר הייחוד והאמונה. הם שייכים להבנת השם אחד, יחיד. כשתגיע לממשות תראה לאיזו שמחה אתה יכול להגיע. ועכשיו הוא מתחיל. מפני שכל הנבראים בתהילים אצלו במציאות ממש. כלומר, מאחר שלגבי הקדוש ברוך הוא הכל בטל במציאות ממש, אז כל מה שיש זה כמו שהיה לפני שנברא. כדי להסביר את זה הוא מביא כאן שני משלים. שבשניהם כבר עסקנו. האחד קצת יותר רוחני והשני קצת יותר גשמי. הראשון שייך, נקרא אצלנו האותיות. עסקנו בזה בשני פרקים. אתם זוכרים, דיברנו על האותיות של המחשבה והאותיות של הדיבור בפרקים כף א' וכף ב'. והשני שייך לשמש ולזיו ולאור, גם בזה כבר דיברנו. נזכיר, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בדיבור, במאמר, בעשרה מאמרות, הוא בורא את העולם בדיבור. כיוון שהוא בורא את העולם בדיבור, אז אנחנו רוצים להבין מהאדם, מבשרי, איך זה אלוה, מהדיבור, מה הרעיון שבדיבור שהקדוש ברוך הוא בורא. כשהאדם מדבר, נקרא רגע את השורות הקרובות, ואז נבין את העניין, כביטול על מה אני מדבר כשאני מדבר על כל הנבראים בתהילים אצלו במציאות ממש. תן לי הסבר לזה, זה הרי דבר שאני לא יכול להקל אותו, אז תן לי הסבר. הסבר א', כביטול אותיות הדיבור והמחשבה במקורן ושורשן. ומהו מקורן ושורשן של הדיבור והמחשבה? הוא מהות הנפש ועצמותה, שהן עשר בחינותיה, חוכמה, בינה ודעת, חסד, גבורה, תפארת וכו'. שאין בהם בשכל ובמידות, כלומר בחוכמה בינה דעת ובחסד גבורה וכולי, שאין בהם בחינת אותיות עדיין, קודם שמתלבשות בלבוש המחשבה. אין בהם בחינת אותיות עדיין, קודם שמתלבשות בלבוש המחשבה. כמו שנתבאר בפרקים כף וכף א' באריכות, עיין שם. דוגמה א' האותיות. למה אני אומר שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בדיבור? כי הדיבור... תניה. למה אני אומר שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בדיבור? כי במשל של האדם, זה כמובן רק משל, כי במשל זה לא נכון, אבל המשל הוא הרבה, הוא לאין ארוך מעבר, אבל המשל אני רוצה לסבר את האוזן. כשאני מדבר, אז אני מתייחס בדיבור שלי בעצם לכמה רמות. יש את אותיות הדיבור, חיתוך הדיבור, שלי נעשה בעברית, שלך נעשה באנגלית, שלא נעשה בספרדית, שלא נעשה בטורקית, שלי יש אותיות הדיבור. יש גם לכל מי שיש לו יכולת לצייר טיפה את אותיות המחשבה. ואני עכשיו רוצה להגיד אוטובוס, אני גם מצייר לעצמי באותיות של המחשבה אוטובוס. כתוב לי אוטובוס. במחשבה. שאותיות. כמו שיש אותיות דיבור, יש אבני בניין כאלה, לגויים כאלה. אותיות של מחשבה. הייתי אומר שגם אותיות המחשבה וגם אותיות הדיבור שלי בעברית. של חברים הם בשפה אחרת.
זה רואים טוב מי שמשתמש בראשי תיבות, אז יש לו את האותיות המחשבה.
מצוין, נכון, ראשי תיבות מתארים אותיות של מחשבה. הוא חושב ככה ב... אבל ברור שזה כבר בא מהשפה שהיא נורמטיבית. גם במחשבה. למרות שהשפה הנורמטיבית הזאת, שאוטובוס זה UTO, בכוונה אני משתמש בלס, לא משנה עכשיו, זה חיצוני, אבל אני כבר חושב את זה. עכשיו זה שאני חושב את זה לפנים, זה בסדר גמור, כי גם המחשבה היא בעצם חיצוני. המחשבה היא סך הכל איזשהו ביטוי של מהות הנפש. את מה המחשבה הזאת חושבת באותיות? את הכוח של החוכמה, של הבינה, שם בכלל. את הכוח של המידות, את הנצח, שם. שם עוד אין אותיות. שם מן הסתם אני ואתה, שעוד לא צריכים לתרגם את זה לאותיות, עוד לא צריכים את החסד של אותיות שיכול בסוף לתרגם את זה ולהביא את זה הנה. שם העסק עוד בכלל לא באותיות. אות בעברית זה גם סימן, אות, מורס. אות בעברית זה גם עוד מילה מדהימה. מה זה את הבוקר? זה גם לילה. ואתה בא. ואתה מריבבות קודש. והי, בא. אות זה שמה שהוא בא. כשאני צריך להעביר לך משהו, הוא צריך לבוא מפה לפה. אני צריך אותיות. א', עטף. זה אות. אם רוצים לכתוב את זה בכתיב מלא, זה א', עטף עם ו', שמביאה את הדברים מלמעלה, אז למטה. זה אות. אבל כשאני לא צריך להעביר לך, אני לא צריך אותיות. יש עולם שלם שהוא מהות הנפש, שהיא הרבה מעבר לאותיות. עכשיו נחזור. אני דיברתי. לקחתי משהו ממהות הנפש? נפגם שם משהו? עכשיו יש גרם פחות? מה פתאום? במשל, אתם מבינים מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא מדבר? במהות לא חסר כלום. בפרקים כף א' כף ב' המשכנו בזה הרבה יותר. אז אמרנו, אבל הוא בדיבורו אחד, ואז ראינו את הנקודות הגדולות של שם. איך הוא נותן לנו בעצם לכפור, איך הוא נותן לנו להבין שהדבר הוא נפרד מנה. אבל נחזור עכשיו למגמה של הפרק. הרי מהי השמחה שיכולה להיווצר באדם? שמחת הנפש. ועל מה רוצה האדמור הזקן לדבר בפרק שלנו, איך שמחת הנפש היא גם היציאה שלי מהגלות שלי, מהשבי? אז אני כבר מפסיק להתעצבן על האצבע שמגבילה לי את הנשמה, אלא מבין שזה שמחה. אני מקבל את הדיאלקטיקה הזאת של אדם בגוף. אני שמח בה, ואני יוצא בשמחה מהשבי, הביטוש והשמחה. עכשיו הצד השני הוא, שכדי לקלוט את השמחה הזאת, תתחיל לאט לאט להקל מה קורה עכשיו מבחינתך, לא יתברך. הוא עוד לא הגיע לזה. בינתיים הוא רק אומר, קודם כל בוא נעכל שאני בטל אליו במציאות ממש. המשל הראשון להבנה זה האותיות. כשם שהאותיות בטלות ממש אל המהות, ואתה לעולם לא תגיד, הוא הפסיד גרם מהות, אפילו בסיפור החמוד היפה של תהילה היא הפסידה מילים, אבל היא לא הפסידה נפש. ההפך, הנפש גדלה. והדמות המדהימה הזאת, המהות גדלה, המילים, זה הרעיון, המילים נגמור, זה רעיון נהדר. מילה, אגב, מילה, בעברית מילה, word, מילה, זה כמו ברית מילה, זה חיתוך של משהו, זה חיתוך של איזשהו אינסוף, האינסוף לא נגמר, זה ביטוי של חיתוך מסוים, אבל זה לא חיתוך ממשהו שכשאתה חותך אותו, אז יש פחות. זה כמו שאני אומר, חלק השם עמו. אז עכשיו נולד עוד ילד יהודי, אז יש חלילה פחות גרם השם. שטויות. כלומר, חלק מאין סוף זה לא חלק מהקילו תפוזים. זה חלק מאין סוף. בסדר? אז ממילא אותו דבר, האותיות והדיבור. זה המשל הראשון לביטול במציאות ממש. ואז אומר התניא, ואני רוצה להביא עוד משל מהתחום הנפשי. עוד משל מהתחום הנפשי. זה משל מהתחום הרוחני. וכמו שהובא גם כן במקום אחר, משל גשמי לזה. גשמי. זה היה משל יותר רוחני, ועכשיו יותר גשמי. מעניין ביטול זיו ואור השמש במקורו. אני קודם כל קורא, ואחרי זה מזכיר, כי אלה דברים שדיברנו בהם. אבל הוא מדגיש פה מילים. הוא גוף כדור השמש שברקיע. דברה אסטרונומית מעניינת. מה מקור הזיו? הזיו. הקרן של הקרן של הקרן, הזיו של אור השמש שחודר עכשיו דרך הפריסים הנה אליי, הוא גוף כדור השמש שברקיע. שגם שם, איפה? בגוף כדור השמש, מאיר ומתפשט ודאי זיוו ואורו. וביתר שאת מהתפשטותו והערתו בחלל העולם. נכון? שם מן הסתם קצת יותר חם ואור מאשר פה בחדר. קצת. אלא ששם, בגוף כדור השמש, הוא בטל במציאות במקורו, הוא כאילו אינו במציאות כלל. קח את הקרן הזאת, את הזיו הזה שנכנס לנה עכשיו, ותגיד לו, ועכשיו תחזור, תעשה שבתון, תחזור לגוף כדור השמש. אחרי זה תלך לטיול בגוף כדור השמש, ותשאל איפה הזיו. שיבוא אני רוצה לדבר איתו. שם ודאי הוא בטל. שם הוא בטל במציאות ממש. אבל מה זה בטל במציאות ממש? הקרן הזאת נתנה לי את כל הרידינג של כל המדינה. אז איך הוא בטל?
בטלה בשימשים.
בדיוק.
בשימשים,
לא בשישים. הוא אומר, זה בטל, כי זה לא שישים, זה באמת במהות. כלומר, הקרן הזאת מבחינת עולם, זה דוגמה נהדרת, מבחינת עולם היש מאין... איזה שטויות אתה מדבר? הקרן הזאת נותנת לך את כל התעשייה של המאה השנה האחרונה. מבחינת העולם של האין מיש, הקרן הזאת בתהילה במציאות ממש כלפי גוף כדור השמש. והקדוש ברוך הוא ברא אותך כך שאתה יכול להבין את שני הדברים. תשמח. יש לך יכולת להכיל את שני הדברים הסותרים האלה. יש לך את היכולת להכיל, כמו שאמרנו ברופא מקודם, אם לא תכיל את שני הדברים האלה, אתה מסוכן. יש לך יכולת להכיל את זכותך וחובתך, להבין כמה שיותר ומחר להבין יותר מהיום בממלא. ויש לך יכולת מלאה להכיל את אי היכולת שלך להבין כלום במהות, בסובב, מפני שאתה בטל במציאות ממש. דבר פלאי, היכולת להכיל את שני הדברים האלה היא האדם. היא האדם אדמה והאדם אדמה. זה האדם, זה תכלית בריאתו. וזה משמח. כי כל עוד הדבר המרכזי שלי הוא הגוף, האגו, הגאווה, זה מעציב אותי מאוד. אבל ברגע שהגוף בעיניי הוא הכלום, ואני אוהב אותו כי הקדוש ברוך הוא נתן לי אותו, ואני אחלל יום כיפור שחל בשבת בכל עם ישראל כדי להציל אצבע אחת שמסכנת את גופי. מצד היש מאין. אבל הוא מכניס אותי לשבי, והשמחה היא לא שמחת הגוף אלא שמחת הנפש. באותו הרגע שאני קולט את זה, אז אני מכיל שני דברים ושמח בהאכלה הזאת. ועכשיו הוא מגיע מכאן לאן מגיעים עם זה. וככה ממש דרך משל הוא ביטול העולם ומלואו במציאות לגבי מקורו. שהוא אור אין סוף, ברוך הוא. לכן אנחנו קוראים לזה אור אין סוף. לא על הקודש ברוך הוא אנחנו מדברים. אנחנו לא יודעים קודש ברוך הוא, לא יודעים לדבר על זה. אנחנו מדברים על האור. אין סוף, ברוך הוא. והכל בטל אליו כמשל של השמש. וכשנגיע למשל של השמש, כמו כשנגיע למשל של האותיות, אז נצמצם ונגיד, אבל הכל משל. כי באותיות והאדם זה עדיין לא יכול להסביר אף פעם את האינסוף. ובשמש זה עדיין לא יכול להסביר את האינסוף. אבל המשל יכול להסביר לך את זה. איך אמר לנו כמה פעמים אדמור הזקן? כל התורה נקראת משל הקדמוני. זוכרים? משל הקדמוני. למה משל? כי כל התורה היא בעצם, הבנת? יופי, זה משל. בטוח גמרנו? יופי, עוד משל. וידבר שלמה 3,000 משל. הכוונה היא הוא הגיע ל3,000 משלים כאלה. וכל פעם הוא אמר משל. לשלמה קוראים על שם המשלים. זה אותן אותיות בדיוק. כלומר, היכולת שלו להיות המלך שלמה, זה לא התחושה שהוא שלם ומי כמוהו בחוכמה, אלא הוא רק ממשיל. ובאותה שנייה שבא איזו בת פרעו או בא איזה כוח שבא בתוך שלמה, ומתוך השלמה שלו אומר, אבל אני יכול, שם הוא נופל. זה המקום המסוכן. ואז הוא צריך את בת שבע שתגיד לו, בו! ותחזיר אותו להיות שלמה הממשיל. ולא שלמה המושל. זה הקרע הגדול של משלי שלמה. של קהלת. של המסקנה של שלמה בזקנתו, אני קהלת, הייתי מלך על ישראל. הכל משלים עד רמת הכל הבלים. של עוד ראשית, של עוד ראשית, של עוד ראשית. בסדר? אוי זה ככה ממש דרך משל הוא ביטול העולם מלואו במציאות לגבי מקורו שהוא אור אין סוף ברוך הוא כמו שנתבאר שם באריכות. כל זה נפלא, זה אמונה, אבל אנחנו רוצים לדבר עכשיו על שמחת הנפש. והנה, עכשיו רק מתחילים. עד כאן הקדמה למה. והנה... שיעמיק בזה הרבה, עם הקדמה למבוא, אז ישתר גתי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. והנה, כשיעמיק בזה הרבה, בסדר להבין את עניין אחדות השם, דהיינו ממלא סובב, בטל במציאות וכו' וכו'. ויעמיק בזה לא במובן הפילוסופי, אלא יצייר את זה בשכלו ובינתו, יתפעל פחות מדברים שמאיימים עליו, יתפעל פחות מדברים שמפחידים אותו, יצליח באמת 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 לחיות את האין עוד מלבדו הזה, ישמח ליבו ותגל נפשו אף גילת ורנן בכל לב ונפש מאוד. באמונה זו ישמח ליבו ותגל נפשו אף גילת ורנן. הוא חוזר כאן על גילה ורינה. כלומר, לא רק פסיבי ישמח ליבו ותגל נפשו, אלא גם אקטיבי הוא יוכל לשמוח. אף גילת ורנן, הוא ירנן את האחרים גם. בכל לב ונפש מאוד, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. לב ונפש מאוד. באמונה זו... כי רבה, אתם מבינים מה כתוב פה באמונה הזו כי רבה היא? עוד פעם, רבה מה זה בעברית? אף לבפלה, לא באמונה רבה, מלנת אלפים קילו אמונה, אלא באמונה זו כי היא הולכת ומתרבה. אמונה אחרת לא הולכת ומתרבה, היא כל פעם במבחן, אני מאמין לו, אבל בוא נבדוק מה הולך להגיד עכשיו. אבל אמונה זו, הולכת ורבה היא, כי רבה היא, כי היא קרבת אלוקים ממש. מה זה קרבת אלוקים שמדברים עליה? זו התחושה של האדם, איך הוא קרוב לקדוש ברוך הוא ממש. מה פירוש קרוב? מה זה קרוב? 100 מטר, 20? בטל במציאות ממש. זה קרוב ממש. לפעמים אני אומר, הוא קרוב שלי, אבל קרוב רחוק, בן דוד שלישי. הוא קרוב ממש. כמה קרוב ממש? בנים אתם. מה קרוב ממש? בטל במציאות ממש. בקרבו, בדיוק. הלא על כי יש אלוה בקרבי. וזה כל האדם. עכשיו הוא מגדיר את ההגדרות הנפלאות. וזה כל האדם ותכלית בריאתו. זה כל האדם. הוא משתמש בפסוק ידוע. נו, באיזה פסוק? סוף קהלת. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. מה זה כל האדם? זה כל האדם. כי כשתקלוט את זה, אז זה כל האדם. אז הכל הבל. וכל עניינך זה איברים דמלכה. איך אתה עכשיו יכול להיות? קרבת אלוקים ממש. לכן אותה תפיסת הבלים של קהלת היא מקור השמחה. ולא הפוך. וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתוניים. זה לא התכלית שלך. זה התכלית של כל העולמות, של אדם מדמה. להיות לו, להיות לקדוש ברוך הוא דירה זו בתחתוניים. כאן הוא מתחיל את ההמראה לשם. פרק למדבר הוא הפרק שיעסוק בזה ככה בהגדרה של המושג. אבל בינתיים הוא כבר מגדיר הגדרה מאוד חשובה על המושג של דירה בתחתוניים. כמו שהתבאר לכמן באריכות. כדרכו הוא אומר, לא כאן נברר את זה עד הסוף, כי עכשיו אנחנו רוצים לברר את מושג השמחה. אבל מה זה בעצם המושג של דירה? כשאנחנו אומרים שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה, דירה של אדם, דירה של אדם, המקום של האדם, שם נמצאת, במילים פנימיות יותר, עצמותו של האדם. שם הוא הולך בלי נעלי בית. מהותו, עצמותו, חירותו, הוא. חרות, אל תקרא חרות אל החירות. העניין האמיתי של אחדות השם, זה יסוד אדיר, נדבר על זה בהמשך, אבל כאן הוא מתחיל, לא מתגלה בעליונים, אלא רק בתחתונים. כי העניין האמיתי של אחדות השם מתגלה, באיפה שזה יכול להופיע בכל המציאות כולה. איך אמר להם משה רבנו למלאכים? מה אתם רוצים את התורה? מה תעשו איתה? אתם הולכים לעבודה? יצר הרע יש ביניכם? קנאה יש ביניכם? תאווה יש ביניכם? עצמותו יתברך, מתגלה שם. זה נקרא דירה. והנה כמה גדולה שמחת הדיוט, הוא מדבר על היכולת לשמוח ברגעים קשים. והנה כמה גדולה שמחת הדיוט ושפל אנשים. בהתקרבותו למלך בשר ודם. עכשיו רק רגע על מלך בשר ודם, שמקרב אדם הדיוט. ולא סתם שהוא מקרב אותו, אלא הוא אומר לו שהוא יתאכסן וידור איתו אמו בביתו. וקל וחומר לאין קץ לקרבת ודירת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. תמיד מה פירוש התחושה של קרבת אלוקים, כשהכל בטל במציאות ממש. ועכשיו אני מתאכסן בביתו של המלך? ואני מתאכסן שם, אני בדירה? וכי נכתיב פסוק מדהים בירמיהו, כי מי הוא זה אשר ערב ליבו לגשת אליי נאום השם? מה פירוש? מי הוא זה אשר ערב ליבו? ערב זה מלשון עריבות, ערב ליבו. ואני איך מסביר התניא את הפירוש. מדהים. כדי לגשת אליי נאום השם, אתה צריך להיות ערב לי. ואני מה זה ערבות? לשם ייחוד. כשיש ייחוד, יש ערבות. הערבות הזאת היא זו שנותנת לך להיות בדירה בתחתונים. ואז כשיש את הערבות הזאת, אני יכול להגיד כי מי הוא זה אשר ערב ליבו לי לגשת אליי נאום השם. זה נפלא. אתם יודעים למה יש ערבות? מתי באה לידי ביטוי הערבות? נו, במקום הכי ידוע. אצל יהודה. אז מה עושה יהודה כשהוא אומר עבדך ערב? ויגש. ואז רוצה לברר יוסף אם רק יהודה כבר הגיע למדרגה או כל האחים, ומה הוא אומר להם לפני שהוא מתחיל לדבר? גשונה אליי. ויגשו. ויאמר אני יוסף. כל הפרשה היא ויגש. כי הויגש יכול לעשות רק מי שערב. הערבות. ערב, אני לא אהיה ערב על סכום אינסופי למישהו שאני לא קרוב לו ממש.
זה כמו לתוכחה.
שמה?
אפשר להוכיח.
התוכחה של יום שישי שדיברנו. התוכחה שאני יכול להוכיח רק אם אני ערב. אני אהיה ערב לבן שלי. אני אהיה ערב למה שהוא אני. כי יבוא ויסביר לי העורך דין והבנקאי, אדוני, אתה ערב, אתה נותן פה את כל הסכום שלך. אתה לא ישאר לך כלום. אז אם המשמעות לא ישאר לך כלום, פירושו נכון, בין כל וכן אני הולך לתת לו את הכל. מה נפקא מינה? נכון? כל מה שיש זה מה שנוצר. הערבות הזאת היא היכולת לגשת. את צריך להיות בטל במציאות ממש כדי שקרבת אלוקים תעשה לך טוב. אם אתה לא בטל במציאות ממש, אז אתה לא תצליח. זה דבר לא יאמן. הזכרנו הרי פעם את הדברים של הרבי בשיחה המפורסמת. הרבי אומר מה היה זכותם של המלאכים. זה מהטעם, זה מה שאומר את בתיה. הרבי אומר מה היה ייחודם של המלאכים. מה פתאום הם באים ואומרים שהם מגיע להם את התורה. מכיר את זה רפואל, זה דבר גדול. הרבי אומר, למה המלאכים אומרים שמגיע להם את התורה? איך הילדים אומרים? ואולי הפוך. זאת אומרת, למה להם מגיע לפני משה? כל הזמן מדברים, תראו, ביקשו. אז מה אתם אומרים, הם יותר גבוהים? די, כבר גמרנו הרי עם הגבוהים. מה להם מגיע יותר? אז כתוב בראשוני, גם הלמדנים והמחסידים, כולם מדברים על זה, שזה מגיע להם כי הם אומרים שהם מדין בר מצרה זכאים בזה. למה מדין בר מצרה? הם שכנים. הם יותר קרובים. עכשיו, אם אדם רוצה למכור דירה, אדם רוצה למכור שטח שיש לו, אז מדין לפני משורת הדין, אם יש לו שני קונים, באותו סכום. אחד בא, לא יודע מאיפה, והשני הוא שכן, בר מצרה, צריך לתת לבר מצרה. ועשית ישר והטוב, כי אולי הבר מצרה רוצה להגדיל את הבית, מסכן יש לו ילדים, אין לו מקום להיות. אז למה תמכור את זה עכשיו לאום? נותנים לך את אותו סכום, תהיה בן אדם. אז תמכור את זה לשכן, תהיה מאוד. באים המלאכים ואומרים, אתה רוצה לתת את התורה, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה. אבל מגיע לנו. אנחנו השכנים. בוא נבדוק איפה אתה יותר נגלה. אומר לה, הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תיתן להם תשובה. שואל הרב, מה, והקדוש ברוך הוא לא ידע את התשובה? תיתן להם את התשובה. אוי, למה תגידו בחינה למשה, מה זה פה? זה חידון לילדים? מה, למה תיתן להם תשובה? אומר לו, משה רבנו, אני מפחד, הם ישרפו אותי באבל שבפיהם. אומר לו, תאחוז בכיסא כבודי, תיתן להם כבר תשובה. אומר להם, משה רבנו, תגידו, כתוב בתורה הזאת ששת ימים תעבוד, אתם הולכים לעבודה? כתוב בתורה לא תינף, אתם הולכים? אתם מבינים בכלל על מה מדובר? כתוב בתורה לא, אתם מבינים? מה הוא אמר? אומר הרב, בדין בר מצרה, יש רק דרך אחת שאני הבעל הבית, משוחרר מלמכור לך השכן. איך? אם עכשיו באים אליי שני קונים, אחד בא אליי מהקצה השני של העולם. אבל למה הוא רוצה את השטח הזה? אין לו בית לילדים שלו. פה הוא רוצה לעשות דירה. הוא רוצה לגור. בא אליי השכן שלי, ואני אומר לו, זה נהדר, אבל למה אתה רוצה? הרי הילדים שלך כבר גדולים. אז הוא אומר, כי אני צריך מקום לאקווריום במוזיאון. שם אני צריך לרחף בשיחות וירטואליות עם המלאכים. אז ברור שהרחוק קודם. למה? כי הרחוק צריך את זה בשביל נו לגור. והקרוב צריך את זה בשביל וורטים. אבל כדי שאני אהיה פטור מדין בר מצרה, צריך שהרחוק יטען את זה. אומר הרב, באים המלאכים ואומרים, תן לנו את התורה, אנחנו בר מצרה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד להם תשובה, אני לא יכול לטעון שום טענה. אתה צריך לטעון. אומר להם משה רבנו למלאכים, תגידו, מה אתם הולכים לעשות שם? מוזיאון, אקווריום? מה אתם תעשו שם? לעבוד, אתם צריכים. ספונג'ה, יש לכם לעשות. מהותו ועצמותו יתברך, זה דירתו. זה גבל. אז מה אתם צריכים את זה בכלל? אומר לו משה רבנו לקודש ברוך הוא, אתה משוחרר מדין בר מצרה. אמר לו, הקודש ברוך הוא יישר כוחך. כמה עושים שם? תראי פלאות. זה נקרא דירתו יתברך. אז ברגע שהאדם קולט בשמחת הדיות, הנה כמה גדולה שמחת הדיות ושפל אנשים בהתקרבותו למלך בשר ודם. אגב, מאיפה הגיע השפל אנשים? אחרי שעברת את הפרק של הווי שפל רוח בפני כל האדם, באמת לאמיתו, והבנת שממלכת הביטוש בלי פוזות, יכול מאוד להיות, לא יכול להיות, בטוח, שלך כמה שאתה יותר גדול יש ללמוד מכל אחד ואחד. ואתה באמת הגעת למדרגה הנפלאה הזאת, והיא לא מפריעה לך, למה? כי גופך הוא לא העיקר אלא נפשך. עכשיו אתה יכול להגיע לשלב הבא. ששמחת הנפש הזאת היא לא רק שלך, אלא היא של הקודש ברוך הוא. ואתה מבין איזה שמחה הולכת להיות פה ביחד עכשיו, כשזה ייתן לך את הכוח. כי אתה קרבת אלוקים לך טוב. והנה כמה גדולה שמחת הדיות ושפל אנשים בהתקרבותו למלך בשר ודם המתחסן ודר איתו אמו בביתו. קל וחומר לאין קץ לקרבת ודירת מלך מלכי המלכים הקודש ברוך הוא וכנכתיב, כי מי הוא זה אשר ערב ערב ליבו לגשת אליי נאום השם. ועל זה, על הביטול הזה לייחוד השם, תקנו ליתן שבח והודיה לשמו יתברך בכל בוקר. עוד כמה דקות, נגיד את זה. ולומר, אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. שמה? שאנחנו משכימים ערב הבוקר, ומה עושים? מייחדים את שמך ואומרים, השם אלוקינו, השם אחד. אז מה זה קשור עכשיו לעניין הזה של מה יפה ירושתנו? כלומר, כמו שהאדם טס ושמח בירושה שנפלה לו, הון עתק שלא עמל בו. זה לא אתה עמותק, בטח שזה עמל שלך כל החיים. אבל זה לא אתה, זה קיבלת מהאבות שהיו מרכבה. זה שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, זה הישראל שבך. כמו שאדם פס ושמח בירושה שנפלה לו הון עתק שלא עמל בו. כן ויותר מכן לאין קץ. למה לאין קץ? כי כל ירושה היא ירושה אין קץ. כל ירושה היא ירושה עם קץ. גם הירושה של ביל גייטס היא עם קץ. כל ירושה היא עם קץ. לא יכולה להיות ירושה בלי קץ. אז כן ויותר מכן לאין קץ. יש לנו לשמוח על ירושתנו שהנחילונו אבותינו שהיא אחת. הוא ייחוד השם האמיתי. זה לא היחיד, הם נעשו מרכבה בשביל זה. הם נעשו מרכבה ואין אברהם יצחק ויעקב כישויות. אברהם יצחק ויעקב זה בתהילים. כדי לתת לי את הכוח בשעת המצווה להיות מרכבה אליו. ועוד פעם, ועוד פעם. אשר אפילו בארץ מתחת אין עוד מלבדו. וזוהי דירתו בתחתונים. כמה שזה יותר נמוך, שם תתגלה מהותו ועצמותו. וזה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, תרי"ג מצוות ניתנו לישראל. בא דוד ומידן על 11, בא זה ומידן כך, בא, דיברנו על מי יגור באוהלך. בא חבקוק ומידן על 1. כשסיימנו שער הייחוד והאמונה, הלכנו לעשות את הסיום אצל חבקוק. בא חבקוק ועמידן על 1, למה? כי היא המצווה של שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. וצדיק באמונתו יחיה. אז מצוות האמונה היא בעצם הכל. מה פירוש? כלומר, מדהים ההגדרה, כל כך פשוט. כאילו אינה רק מצווה אחת, היא האמונה לבדה. תחשוב בן אדם שהקדוש ברוך הוא נתן לך רק מצווה אחת. הוא לא נתן לך אף מצווה. רק אחת. והמצווה היא להאמין בו יתברך שהוא לבדו, הוא ואני קרבת אלוקים לי טוב. כי על ידי האמונה לבדה יגיע יבוא לקיום כל התרי"ג מצוות. הרי הוא אמר את זה על אנוכי השם אלוקיך בהתחלה, בהתחלה. שאנוכי השם הוא הבסיס של כל המצוות כולם. דהיינו, מה ההסבר? כשיהיה לי בו סס ושמח באמונתו בייחוד השם בתכלית השמחה. איך אפשר לשמוח בתכלית השמחה? כאילו לא הייתה עליו רק מצווה זו לבדה. זאת הקלה היחידה שלי. אין אף אדם בעולם, אין עוד אישה בעולם, אין עוד אדם בעולם. כאילו לא הייתה עליו רק מצווה זו לבדה, והיא לבדה תכלית בריאתו ובריאת כל העולמות. הוא עושה פה את הפעולה הפסיכולוגית הכי חשובה בעולם. הרמב״ם מדבר עליה בשמונה פרקים. שיבין האדם שיש לו רק דבר אחד. אנחנו חיים בעולם הפוך לגמרי, אנחנו חיים בעולם שבו אני רוצה להחזיק הרבה דברים. יש לי הרבה אופציות, יש הרבה קורסים, יש הרבה אפשרויות. מה הדבר האחד שעליו הכל, שהיא השמחה שלך, והכל בא ממנו? הבריאות באה ממנו, לא העיקר הבריאות, התפל הבריאות. לא העיקר הפרנסה, התפל הפרנסה. לא העיקר הידיעה שלך, התפל הידיעה שלך. ואם יש דבר אחד, זה הנקודה של בצדיק באמונתו יחיה. ויש לו תכלית אחת לו, ולכל מה שיש. אז הוא לא שואל פתאום, אז למה עכשיו היתוש הזה הגיע? ואיך עכשיו המחקה הזאת באה? כי זה התכלית שלה גם כן. מהו תכלית הכאב? גם התכלית שלה זה אותה תכלית. כל הבריאה לא נוצרה אלא בשביל זה. כדי שמה? שאתה תהיה הדירה שלא יתברך. כך יופיע האין סוף פה. והיא לבדה תכלית בריאתו ובריאת כל העולמות. אילו היה יודע שזה הדבר היחיד, היחיד שיש, הוא היה יכול לשמוח באמת. לזה התכוון חבקוק. הרי בכוח וחיות נפשו, בשמחה רבה זו, עוד פעם המילה שמחה רבה זה מדהים. זאת לא שמחה שיכולה להיגמר, היא מתרבה. הרי בכוח וחיות נפשו, לא בשמחה הרבה, אלא בשמחה הולכת ורבה. זו, תתעלה נפשו למעלה, מעלה על כל המונעים, קיום כל התרי"ג מצוות מבית, כלומר מגופי, מנפשי הבהמית, ומבחוץ, מכאבים, מצרות, מייסורים. וזהו שאמר באמונתו יחיה. לוקח אותנו כאן עוד קומה קטנה אחת, קטנה. מה זה יחיה? יחיה דווקא. מה פירוש צדיק באמונתו יחיה? כי תחיית המתים דרך משל, כך תחיה נפשו בשמחה רבה זו. אתם יודעים מה זה יחיה? כשהוא מת, זה מה שיחיה אותו. כל פעם שהוא מרגיש מוות, הוא יחיה מאמונתו. אמונתו זה התחייה. כי מהי תחיית המתים בעצם? תחיית המתים זה שיקומון ישני אפר. כלומר, לא שהנשמות עצמן חיות, מדבר על זה התניא בהרבה מקומות, דיברנו על זה. כי אז השאלה למה הנשמה ירדה לעולם לא קיבלה תשובה. כי מה פירוש ירידה צורך עלייה? היא הייתה מעולה גם לפני כן. אז אם היא ירדה כדי לחזור להיות נשמה והגוף לקבר, באמת אין טעם פה לכלום. ירידת צורך עלייה זה שהיא הייתה במקום הכי עליון בעולם. לא. היא הייתה במקום הכי עליון, אבל היא אף פעם עוד לא הייתה במקום הכי הכי עליון, דיינו בגוף. בתחיית המתים, אתה תגלה את המושג הזה של ישני אפר, זאת תחייה ממש. אז בצדיק באמונתו יחיה, זה יחיה ממש כי בתחיית המתים. דרך משל, כך תחיה נפשו בשמחה רבה זו. והיא, חוזרים לשורה הראשונה של הפרק, שמחה כפולה ומכופלת. כי מלבד שמחת הנפש המשכלת, בקרבת השם ודירתו איתו עמו. אנחנו דיברנו על השמחה בהתחלה של היציאה מהגלות. וזה התחלנו. זה היה פרק למד א' ולמד ב'. והשמחה של היציאה מהגלות באה על ידי שהגוף נבזה בעינה והנפש שמחה בצייתה. יפה. עכשיו אנחנו באים ואומרים, השמחה הזאת תביא אותך לשמחה כפולה ומכופלת. א', אני קרבת אלוקים לי טוב, עוד זאת ישמח בכפליים, בשמחת השם וגודל נחת רוח לפניו יתברך באמונה זו. כל עוד לא הייתי בטל במציאות ממש, שמחת השם היא דבר מאוד חשוב לי, אבל יש עוד כמה דברים. אבל כשאני בטל במציאות ממש, אז אוטומטית השמחה היא כפולה. והתקפי הסיטרה אחרה, והתהפך חשוך על הנהורה. ממה שהסיטרה אחרה נכפה, והחושך מתהפך לאור, מה זה החושך? דירה בתחתונים, למה זה נקרא תחתונים? כי חושך. שהוא חושך הקליפות שבעולם הזה החומרי, המחשיכים ומחסים על אורו יתברך עד את קץ. כמו שכתוב, קץ שם לחושך. יגיע הזמן שבו יהיה קץ לחושך. ועל זה הוא אומר בסוגריים מרובעות, זה מה שנקרא, דהיינו קץ הימין. למה זה נקרא קץ הימין? אנחנו תמיד חושבים שזה כמו קץ הימין. אז קץ הימין באמת, זה נכון? זה משפט שמופיע, קץ הימין. וקץ הימין פירושו הקץ שבו תתגלה הימין שלמעלה. זה קץ הימין. הקץ שבו תתגלה הימין שלמעלה. מתי זה יהיה? שיעביר הקודש ברוך הוא רוח הטומאה מן הארץ. ונגלה כבוד השם. כבוד השם זה ממלא או סובב? הסובב. וראו כל בשר יחדיו. יקומון ישנה אפה, זה גבל. וכמו שהתבאר לכמן, לכל זה ניכנס בפרק המרכזי של הבירה בתחתוניים בפרק המדבר. כאן הכל רק בשביל השמחה, בשביל הגדרת השמחה. זה הקדמות. ובפרט, בחוץ לארץ. עכשיו הוא מדבר על חוץ לארץ הפיזי, אבל הוא מדבר ככל שיותר חושך, זה עוד יותר נכון. שאוויר ארץ העמים תמה ומלא קליפות וסיטרה אחת. ואין שמחה לפניו יתברך, כאורה ושמחה ביתרון אור הבא מן החושך דייקה. הרי מה זה יתרון האור מן החושך שתמיד דיברנו? לא יתרון האור יש לאור יתרון מן החושך, זוכרים? אלא יש יתרון לאור הבא מן החושך יותר מלאור שלא בא מהחושך. איזה אור לא בא מהחושך? הרי גם אצל המלאך למעלה למעלה למעלה, גם אצל שר הפנים זה לא הכל. כן, אבל ככל שהחושך גדול יותר, את מה החושך יחסה? ארץ. מה זה ארץ? ארץ זה המקום שבו הכל 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 נמצא, הכל רוצה, הכל מתרוצץ, הכל רץ, הכל קיים, והחושך יחסה. והחושך שמחסה כשיתרון האור הבא מן החושך, אז ממילא מגיעה שמחה כפולה. שמחת הנפש שלי על קרבתה לקודש ברוך הוא, והשמחה על זה שאני גורם נחת לדבר היחיד שיש לי. אין יותר שמחה מהשמחה שאני גורם נחת לדבר היחיד שיש לי בעולם. לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, אדם צריך לעשות נחת לילדיו, לזה, להוריו. לא עלינו, אתה רואה לפעמים סיפורים כאלה, בסוף נשאר לו רק דבר אחד. אתה רואה סיפורים כאלה ברגעים הקשים. אמא, כן, דבר אחד. ככל שהחושך גדול יותר, הנחת רוח עושה לו את כל החיים יותר. הדבר היחיד שיש לו זה הנחת רוח עכשיו לאמא. נחת רוח עכשיו לילד שלי. זה מה שנשאר. כשאתה קולט לו עלינו את הלבד הזה, מהרע אני לוקח. עכשיו תבין את הבטל במציאות מהחיוב. זה שכתוב, הוא חותם את הפרק, ישמח ישראל בעושיו. תראו שכל מי שהוא מזרע ישראל, הנה הקדמה האחרונה לתפילת שחרית. התחלנו במה יפה ירושתנו, פשוט מתכוננים לתפילה. עכשיו פסוקי לזמרה. זהו שכתוב ישמח ישראל בעושיו. בני ציון יגילו במלכם. הקושיה הידועה. היה צריך להיות כתוב ישמח ישראל בעושו. בעושהו. בעושו. מה זה בעושיו? זה נשמע מאוד לא טוב. פירוש. שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח, שמו את העומק, בשמחת השם. אשר סס ושמח בדירתו בתחתוניים, שהם בחינת עשייה גשמית ממש. וזה שכתוב באוסף לשון רבים, שהוא עולם הזה הגשמי, המלא קליפות וסיטרה אחרא, שנקרא רשות הרבים, וטורי דה פירודה, הרים מפרידים, כל אחד בפני עצמו, ויתהפכן לנהורה, ונעשים רשות היחיד לייחודו יתברך באמונה זו. כתוב פה דבר מדהים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו באופן כזה, שהוא נתן לכל אחד את המקום לחשוב שהוא יש בפני עצמו. נכון? זה כל העיסוק שלנו היום? ואז, כל אחד הוא דבר עצמאי. והדברים הופכים להיות לרשות הרבים. מי אחראי על המים פה? השיבר של הנילוס. במילים של עבודה זרה, ומי אחראי על האש? זה. וההר הזה פה, והזה פה, וזה פה. מי גרם לזה בעצם שזה יהיה כך? הקדוש ברוך הוא. אם הוא היה רוצה, הוא היה בורא את העולם בצורה כזאת שהכל יקרה, הכל ישיר. אבל הוא לקח את עם ישראל ואמר לעם ישראל, תשמעו, תהפכו את העולם הזה מרשות הרבים לרשות היחיד. לדירה. ממש. לעשות שבת. אל תוציאו מרשות לרשות. כול אחד. תעשו את זה רשות היחיד. האדמו"ר הזקן מסביר פסוק מדהים. המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא. שואל האדמו"ר הזקן, מה זה המוציא במספר צבאם? הבורא, העושה, היוצר. לנו הוציאו אותם לטיול? מה זה המוציא? אומר האדמו"ר הזקן, בדיוק כמו בהלכות שבת. כשברא הקדוש ברוך הוא את הכל, עוד לפני, באצילות, הכל אחד. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הוציא הכל לרשות הרבים, כמו המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. ולכל אחד הוא נתן לחשוב שהוא בוס בפני עצמו פה. הוא הוציא אותם במספר. אבל לכולם בשם יקרא. ותפקידו של האדם זה לגלות את השמות. ישמח ישראל באוסף פירושו, ישמח ישראל, אני חוזר למילים וחותם. וזה שכתוב ישמח ישראל באוסף פירוש, שכל מישהו מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת השם. אשר סס ושמח בדירתו בתחתונים, אבל איך הוא שמח? הרי כשהוא מסתכל על התחתונים, הוא רואה כאן רשות הרבים. אז מה יכול לשמח אותו? כאשר אנחנו הופכים את זה לרשות היחיד. שהם הנבראים בעולם בחינת עשייה גשמית ממש. ולכן פה יש דירה לקדוש ברוך הוא. לכן נאמר באוסף. השמחה היא ממה שעושים לו פה בדירה שלו, בעשייה שלו. וזה שכתוב באוסף לשון רבים, ולא לשון יחיד, שהוא עולם הזה הגשמי המלא קליפות וסיטרא אחרא, שנקרא רשות הרבים ולא רשות היחיד, וטורי דה פירודה, כל אחד מאיתנו זה הר שמפריד, וכל כוחו הוא כשאתה לא תחדור אליי, וכל כוחו הוא כשהאחד לא יתגלה, ולית שכינה שריה באתר פגים, זה צריך להיות אחד, והתהפכן לנהורה. כלומר, בעצם מי גורם לקדוש ברוך הוא להיות בעולם הזה? בהפוך על הפוך, אוסף. מי גורם לעולם הזה להיות הדירה של הקדוש ברוך הוא? להיות כל כך רחוק, כל כך מלא חושך. אלה שהפכו אותו כאילו לרבים. אוסף. ישמח ישראל בזה שהוא עושה את אוסף בזה שהוא הופך את הרבים ליחיד, בני ציון יגילו במלכם. ישמח ישראל ועושם, הוא ישמח את הקדוש ברוך הוא כאשר הוא יחזיר את רשות הרבים להיות רשות היחיד. ואז מופיע מה? שמחה. של מי? של ישראל. עוד זאת שמחת הנפש האמיתית. שמחת הנפש האמיתית היא כשהיא יוצאת מהגלות. מה קורה לה כשהיא יוצאת מהגלות? מצידה היא נמצאת בקרבת אלוקים לי טוב. ואם היא ממש בקרבת אלוקים לי טוב, היא עושה את השמחה ואת הנחת רוח. שהאוסב הופך להיות לרשות היחיד. זה לא יאמן. ישמח ישראל באוסב והתהפכן למאורה. ונעשים רשות היחיד לייחודו יתברך באמונה זו. איך כל זה קורה? וצדיק באמונתו יחיה. פעולה אחת שאתה עשית פה, כדי שהנפש תצא מהגלות, עושה את השמחה הזאת. כשהאדם מתמלא בשמחה הזאת, קטנה בעיניו כל כך עצבות הגוף. וכשקטנה בעיניו עצבות הגוף, קורה כל מה שקורה בפרקים שדיברנו מכל. אבל איך הוא פתח את הכל? יעמיק במחשבתו ויצייר בשכלו ובינתו. זה עבודה של כל שנייה. זה עבודה של כל החיים. ומדי פעם אנחנו מקבלים איזה אזכור כמה העבודה שחשבנו שהיא כבר עבדה היא עוד יותר קשה. זאת העבודה. אז ישמח, השמחה הזאת היא הנושא. לא הנושא עכשיו של עצם הייחוד והאמונה. אלא איך הייחוד והאמונה שעליהם נדבר בנחת בהמשך בעזרת השם, איך אלה מייצרים בעצם את המושג של השמחה האמיתית.